Good.
Yeah?
Can I just talk again? Is that okay?
No, that's it. Well, you know the better, actually. That's all. אני לא אכפת לי שלא יבואו. אני רק מה שאני מצטער שאנשים לא לומדים, זה הכל. אני לא מצטער על עצמי, אני מצטער על האנשים שלא לומדים, זה הכל. אתה גם לא צריך להרגיש מחויב להגיע בגלל שאתה אחראי. אם יש לך מה לעשות, אתה לא צריך להגיע. אבל מה שחשוב זה לגשת לשבת מתוך מתוך הכנה מסוימת. זה חבל שאנשים לא מבינים שזה אולי יותר חשוב מ... זה גם להכין את השבת. אני לא בא בטענה לא להכין את השבת, ודאי יום חמישי זה הכנה שבת, זה גם תקדיש לזה שעה, שעה ומשהו. ותסדר את היום שלך באופן שאתה... בפרשת שמיני יש מצב מיוחד. אנחנו מגיעים לשיא השיאים. ספר שמות זה מהלך שלם עם ספר ויקרא, אנחנו אמרנו, אתם זוכרים. ספר שמות זה היציאה של עם ישראל ממצרים, קודם כל לצאת מתורת האבות, שזה פרטים, אנשים פרטים, גדולים, ענקים. אנחנו מגיעים לדור שהוא נקרא עם, 60 ריבו, שמופיעה בו השכינה, הוא כיסא לשכינה בעולם, הוא השכינה. העם הזה יש לו תפקיד בעולם, אז בשביל התפקיד הזה הוא צריך גם לקבל תורה, אז הוא מקבל תורה והוא הולך בדרך של המדבר, והדרך היא כרוכה בסכנות, ובסכנות הללו הוא מתמודד, הוא נופל וקם, שבע יפול צדיק וקם. עם ישראל נופל וקם, לא תוסיף קום בתולת ישראל, ככה אומרת הגמרא, אשרי יושבי ביתך, א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' ח' ל' מ' ס' אין נון. למה? כי דוד המלך עליו השלום לא רוצה לכתוב את הנון של הנפילה, אבל ישנה ברוח קודשו, הוא אמר, כן, הוא אמר אותה בצורה אחרת, כן, סומך נופלים, סומך נופלים, הנון מופיעה בסמך, מיד אחרי הסמך. אנחנו מגיעים לבניין המשכן עם כל ההכנות למשכן, עם כל הפרטי פרטים, ברוח הקודש של בצלאל, של האולייר, והמתנות של עם ישראל, והנדבות, וטהרת הלב, וההתגייסות של כולם, התרוממות גדולה מאוד. בא הזמן שמשה רבנו מקים את המשכן. רואים נס נפלא, שמה שלא יכול להיות שאדם יעשה, משה רבנו בכוח אלוקי כזה, הוא רק נוגע בקרשים. קרשים זה חתיכה, זה אמה וחצי על אמה וחצי או על אמה ועל 5 מטר, 10 אמות. תארו לעצמכם איזה קורה זאת. ומשה רבנו לוקח ומעמיד אותם ולוקח ומקים את כל המשכן. אחר כך במשך 7 ימי המילואים הוא מכהן כמו כהן גדול, כדי להראות לכהנים ולאהרון מהי עבודת המקדש, והוא מלמד אותם תוך כדי שהוא עושה, הם לומדים. זה 7 ימי המילואים. לכן אנחנו מגיעים ליום השמיני. ביום השמיני זה זמן שבו המבחן הגדול. אתה לא יודע, במשך 7 ימים כל בית ישראל ראו משה שעובד במשכן. הוא מקריב קורבנות, הוא זורק את הדם, והוא עושה את הכל. כמו שהכהן גדול עושה את רוב העבודה לבד, כך משה רבנו עושה, כדי ללמד. ובני ישראל משתוקקים לראות, סימן שיש השכינה שיורדת, שהקדוש ברוך הוא מסכים לכל המפעל האדיר הזה, שכל כך הרבה זמן כולם מצפים לו. ולא קורה כלום. וביום השמיני, הנה זה קורה. וזה שיא השיאים של של השמחה. כן.
שמות, ספר שמות, זה ממש הבנייה של ישראל, כמו התינוק בבטן של האמא, וצריך לצאת בבטן אז יציאת מצרים.
נכון.
ובשמחה זה הבנייה של הקדושה, התפקיד של ישראל. ולכן מתי זה? בברית מילה, ביום השני.
זה יכול להיות הסבר. יש כאלה שאומרים ש יציאת מצרים זה הגוף, הר סיני זה הנשמה, והופעת השכינה בשכנתי בתוכם בשמיני זה כבר לא רק הנשמה, אלא זה עכשיו הדעה שיש קשר לאלוקים כל הזמן בצורה בפועל. זה התפילין, וככה עם ישראל מתקדם עד לכניסתו לארץ, מדרגה מדרגה. אבל מה קורה ביום השמיני? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר לנו רש"י, ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום, כי משה רבנו בשבעת ימים, מה שלפני כל יום, היה עושה, מקים את המשכן, עושה את העבודה, מפרק את המשכן. כן, 7 הימים. בסדר, עכשיו הוא נמצא ביום השמיני. לכן כתוב פה בתחילת הפרשה ויהי ביום השמיני. זה יום השמיני לשבעת ימי המילואים שבהם משה עשה את העבודה ללמד את הכהנים. אז רש"י אומר לנו, שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום, ונטל 10 הטעות השנויות בסדר עולם. כלומר שעשר האתרות הללו זה שביום הזה קרה, אומר המדרש, שזה יום מיוחד במינו. אנחנו תכף נראה את זה. אומר פה הרב אה, אה, כן, יש ככה אומר המדרש, היום השמיני הזה ראש חודש ניסן היה שבו הוקם המשכן ונתן 10 עטרות, כלומר 10 מיני כבוד. אני קורא בהקדמה לפרשה שברבנו בחיי הוא מביא את המדרש, כי לא הבאתי את המדרש פה, אבל הוא מצטט אותו ואומר, כלומר 10 מיני כבוד ומעלה, כלומר ומעלות טובות שהיו ליום הזה, נתקבצו באותו היום. היה ראשון לשנה לצאתה ממצרים, זה תום השנה, ראשון לשנה לאחר יציאת ממצרים, ראשון לכהונת אהרון, כי אהרון ביום השמיני זה יום הראשון שהוא מתחיל בתפקידו, כי משה סיים ללמד אותו, כן, שבו נתחנך ובו היה תחילת כהונתו של אהרון. זה 2, נכון? אנחנו אמרנו היום השמיני הוא ראש חודש ניסן, בסדר? ובו היה ראשון לשנת צאתה ממצרים, ראשון לכהונת אהרון, ראשון לקורבנות, כי הקורבנות זה יום הראשון שבפועל מקריבים קורבנות כפי ציווי השם, כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה שזה יעשה על ידי משה, הוא ציווה שזה יעשה על ידי הכהן, ואהרון הוא הכהן. ראשון שנתברכו ישראל ברכת כהנים, אנחנו נראה את זה בפרשה. ראשון לירידת אש מן השמיים על מזבח הנחושת, ירדה אש מן השמיים כדי לאכול את הקורבן. ראשון לשעיר ראש חודש, הקריבו את השעיר ראש חודש, אבל זה פעם הראשונה שהקריבו. ראשון לשחוטי חוץ שבו נאסרו הקורבנות להקריב, אלא אם כן הביאום תחילה אל פתח אוהל מועד. ראשון להשראת שכינה, זה ראשון להשראת השכינה, זה היום עשה השם נגילה ונשנך בו, זה היום הראשון שבו אנחנו רואים בפועל שהשכינה יורדת על מעשה אדם. ראשון לקורבנות הנשיאים שבו הקריב נחשון בן אמינדב את קורבנו. ראשון לשלוח טמאים ממחנה ישראל, כי בפועל עכשיו יש קדושה במחנה בצורה כזאת, יש שכינה במחנה, וכל מי שמצורע למשל אז הוא צריך לצאת מן המחנה. וכן לשון תורת כהנים, אותו היום נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, ראשון למעשה שניים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת הקודשים, ראשון לראשי חודשים, ראשון לשכון מכינה בישראל, וראשון לברך את ישראל ברכת כהנים. אז זה 10 עטרות, נכון? עכשיו, שהוקם המשכן אומר לנו רש"י, וקרא להם גם לזקני ישראל להשמיעם, שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה, ולא יאמרו הדורות מאליו אהרון נטל את הזכות הזאת לשמש ככהן, זה לא זה. ולאחר מכן אנחנו מקבלים היומר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה תמימים והקרב לפני השם. אז אהרון מקריב, עושה את מה שאומרים לו, ואל בני ישראל תדבר למור, כחוש העיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה. אז אם כן יש פה קורבנות לאהרון, בקר לחטאת ואי לעולה, וגם לבני ישראל צריכים להביא חטאת, נכון? וגם לעולה, ושימו לב שתמיד אנחנו מביאים קודם כל קורבן חטאת ולאחר מכן קורבן עולה, כי קורבן עולה הוא המעולה שבקורבנות. אני קורא בפסוקים פה, כן? אני קורא בפסוקים. אז אנחנו רואים שאהרון מביא את החטאת ואת העולה, כי לפני שיביא את המעולה שבקורבנות הוא צריך לתאר את עצמו, לכן הוא מביא קורבן חטאת, על זה שחטא, חטאתי אביתי פשעתי. אחרי שעשית את הוידוי והתוודת ונטהרת מן החטא, אז עכשיו שייך להביא קורבן עולה, שזה להתקרב אל השם בצורה ממשית. לכן לגבי בני ישראל תדבר למור, בפסוק ג' כחוסעיר עזים לחטד ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולם. ולאחר מכן שור ואיל ישלמים לזבוח לפני השם ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. אז היום השם נראה עליכם. אז ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. ועכשיו משה רבנו מבקש מאהרון בפועל לגשת. כן, כי אומר לנו רש"י, תסתכלו בפסוק זין, למה צריך לומר משה? ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה השם. למה צריך לומר לו? הרי כבר אמר לו תעשה מקודם. אז אומר רש"י בפסוק זין, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת, קדימה תעשה, לזה הקדוש ברוך הוא בחר בך.
כן?
אז מה חשב אהרון? חשב אהרון שהיותו עושה את החטא הזה של חטא העגל, אז הוא חשב שהקדוש ברוך הוא מעכב את הופעת השכינה.
למה לא ירד האש?
בואו נמשיך, אתם תראו. אז שימו לב לסדר הפרשה עכשיו. אז אחרי שאומר לו משה תתקרב, ויקרא אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת, ואז יש את כל הסדר של כיצד יקריבו את הקורבנות, נכון? שימו לב, פסוק ט', ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ואחר כך את החלב, פסוק י', ולאחר מכן פסוק י' עליו את הבשר ואת האור, שרף באש מחוץ למחנה, כי זה קורבן עולה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו, בפסוק י' ג' ואת העולה ימציאו אליו. כל זה זה סדר הקורבנות, עד שאנחנו מכירים, מגיעים לפסוק י"ז וממשיכים בקורבנות. ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויכתר על המזבח מלבד עולת הבוקר וישחט את השור ואת העיל וכו'. ואז אנחנו מגיעים לפסוק חש ב' חש ג' וישא אהרון את ידיו, אחרי שהוא גמר את הקורבנות, וזה הראשונים, הקורבנות הראשונים של ההיסטוריה, כן? וישא אהרון את ידיו, פסוק חב ב'.
כן? במשקל,
לא, אבל זה הקורבן, שעל זה התורה מצווה, זה הקורבן אשר השם מצווה את עם ישראל. זה לא קורבנות שהיו על במה, ולא היו על... אתה מבין? כי זה היו במות, זה היו מזבחות, אבל זה לא היה המזבח הנחושת, זה לא היה במשכן, זה לא היה על ידי עבודת כלל ישראל, שאהרון הוא שליח של כלל ישראל, זה לא היה ככה. אז עכשיו, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. גמר לעשות את החטאת ואת העולה ואת השלמים, אבל הוא בירך את בית ישראל, נכון? אומר רש"י, ויברכם ברכת כהנים, פסוק חש ב', יברכך יאר עיסה. וירד מעל המזבח, כלומר שמעשות, הוא סיים לעשות את זה. ואז בפסוק חש ג' יש לנו השלמה למה שהתחלנו. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. מה זה הדבר הזה? אומר לנו רש"י, למה נכנסו? רש"י חב ג' מה אומר רש"י? הרי נאמר ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, אז נכנסו לאוהל מועד, ועוד פעם ויצאו, ועוד פעם ויברכו את העם, ורק אז וירא כבוד השם. מה קורה פה? אומר רש"י, אומר רש"י, למה נכנסו? מצאתי, כן, לברייתא, הנוספת על תורת כהנים שלנו, למה נכנס משה עם אהרון ללמדו על מעשה הקטורת? או לא נכנס אלא לדבר אחר. אומר רש"י, הרי מידן ירידה וביה תאונות ברכה. מה ירידה מעין עבודה? אף ביה מעין עבודה. הלמדת, למה נכנס משה עם אהרון? ללמדו על מעשה הקטורת. זה דבר ראשון. אפשרות אחרת להסביר, דבר אחר. כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים, זה מה שקראנו עכשיו, נכון? כל הקורבנות אהרון עושה אותם עם בניו, ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. הוא היה שוב פעם בוש ונחלם. בדיוק. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי. מה עשה משה? מיד נכנס משה אמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. לכן נכנסו אלוהי מועד לבקש רחמים, והבקשת רחמים נשמעה, ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. עכשיו, כאשר בירכו את העם, שימו לב, הם ביקשו רחמים בתוך האוהל. כשהם יוצאים הם מברכים, הם לא מברכים את העם ברכת כהנים. אומר לנו רש"י, ויצאו ויברכו את העם, איזה ברכה? אמרו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כננה עלינו ומעשה ידינו כננהו. זה הברכה שבירכו את העם. עכשיו שימו לב, ויהי נועם השם עלינו. הם מברכים את העם שיהיה נועם השם עלינו, שתהיה שכינה בנו, ואז יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם. ככה הם מברכים את בני ישראל, לפי שכל שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו בכל יום, אתה רואה יוסי? ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נחלמים, בושים ונחלמים, מתביישים ואומרים למשה, משה רבנו, כל התורך שתרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו אבון, אבון העגל, לכך אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו ויראה לכם כבוד השם. אהרון אחי, כדאי וחשוב ממני שעל ידי קורבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו. ואז ותצא אש מלפני השם ותאכל, בפסוק חבדלת, כן? אתם רואים? ואז מיד כאשר התפללו, בירכו את העם שתתברכו בכל מעשי ידיכם, אז ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם. מה זה וירונו? אומר לנו רש"י כתרגומו. בפסוק חב דלת אומר לנו הרב אונקלוס, סליחה, ונפקת אשתה ממקודם השם ואכלת על מדבחיית עלתה. אתם רואים את האונקלוס? ויית תרביה וחזה כל עמה ושבחו. הם שיבחו והיללו את השם, כיללו את השם. השם הוא האלוקים, כנראה צעקו שם, השם הוא האלוקים, כן? השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, לא, אבל מן הסתם, זה היה קריאה ש... ונפלו על הפהון, ואז נפלו על פניהם. ועכשיו, בשיא השיאים הזה, שלום רבי נוריד.
אמר לך, זה בגלל זה. לא מפריע.
מה נשמע?
אתה
אומר לך שמשהו.
טוב,
כנראה.
טוב, אנחנו רואים פה שהאש, כי הוא...
איפה?
בהתחלה, כשאתה אומר, ראינו, הוא יחד את הגיע לחפת שלו, והיקראו בני הרבה את אדם אליו, והשבוע יצאו בדם.
הם שמו את זה למזבח ולא הדליקו אש וחיכו שיהיה. תראה, מה שכתוב פה ויקטר ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה.
זה
פסוק י' א',
זה מחוץ למחנה,
זה מחוץ למחנה,
הוא בסוף, אם משה לא הלך להתפלל לאחר שלוקו, אין אש, אין שום דבר.
כי הדברים הגדולים צריכים תפילה תמיד.
למה? בדיוק. זה העניין. בקדושה, בעניין כל הקורבנות, אין חכמנות. ישר. ישר, ברור.
כן, בסדר, אבל אתה צריך לבקש
חכמנות, לא, זה העניין שלו,
שיעשה רצונך. הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים.
אוקיי, אני מבין את זה, אבל בדיוק, למה פה בדיוק?
למה פה בדיוק? כי...
ראינו, אהרון עשה כל הדברים שצריך לעשות. אף פעם הוא עשה את כל הדברים? הוא לא קיבל את האש מהשמיים.
כי לפי רש"י היה צריך שאהרון יבקש עוד פעם, בגלל מעשה העגל היה משהו. היה צריך לבקש עוד פעם רחמים. זה בדברי רש"י.
ובסוף משה...
כי משה רבנו הסכים לו ובא ולבקש רחמים על זה. הם ביקשו רחמים על זה, כי הם הרגישו שיש משהו כלשהו שמעכב את תופעת השכינה על ידי זה שאהרון בכל זאת בא לידו את העניין של חטא העגל.
זה לא חכמים לקשח עם החטא
העגל. עכשיו בדבר הזה, במעמד הזה הגדול והנורא, בשיא השיאים ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כלומר שהייתה אש מקודם, כן? מקודם יש ויקטר את החלבים, כל הדברים האלה נשרפו, אבל פה כאשר הם שמו את העולה אז יצתה אש מלמעלה מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. הם ראו את הדבר הזה, אבל בד בבד כאשר יש שיא השיאים של השמחה, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה כתורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, אותה אש שיצא בפסוק חבד לת, ותאכל אותם וימותו לפני השם. זה משבר נורא. המשבר הזה הוא קריטי. הוא בא ללמד אותנו על כל המשברים של האומה ושל החיים. לכן רבנו בחיי פה, כל הפתיחה שלו הוא מדבר על המשבריות. הוא מדבר על כל מי שהייתה לו שמחה גדולה מאוד, חלילה בא לו משבר אחר כך, והוא מונה אותם, הוא מונה אותם אחד אחד ומראה שכל שמחה גדולה והיה לו את המשבר. וזה מתחיל אפילו מהקדוש ברוך הוא, כן? תדע לך שהוא, כן, אומר לנו ככה רבנו בחיי, והיא ביום השמיני, זהו שאמר הכתוב, אמרתי להוללים אל תחולו, זה בספר תהילים, לחוללים אל תחולו, הכוונה אל תשאירו, לחולל זה ממלשון מחולות, כן? למחול, לרקוד ולתופים ומחולות. עניין מחולת כמחולת המחניים, לחול במחולות לפי שהשמחה אינה ממתנת לאדם בעולם הזה. בעולם הזה, שלום רבי דוד, להתראות. שהשמחה אינה ממתנת לאדם בעולם הזה, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולא כל מי שמצר היום מצר למחר. זהו שאמר שלמה עליו השלום, לשחוק אמרתי מהולל. תדע לך שאוכן, שהרי בבריאת העולם, עכשיו אומר רבנו בחיי, תדע לך שהרי בבריאת העולם הייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, וכתיב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז לכאורה זה שמחה גדולה. אומר רבנו בחיי, מה כתיב בסוף? וינחם השם וגומר ויתעצב אל ליבו בגלל מעשה האדם, ויתעצב אל ליבו. לכך נאמר אמרתי לחוללים אל תחולו, אמרתי להוללים, ומה אם הקדוש ברוך הוא לא ימתין בשמחתו, כלומר לא נשאר הרבה זמן בשמחתו, בני אדם עד כמה, על כמה וכמה, כן? על אחת כמה וכמה, זה ברור. אברהם שמח שמחה גדולה, נתגדל והרג כמה מלאכים, ונתן לו הקדוש ברוך הוא לזקנותו בן, נכון? ולבסוף אמר לו, קח את בנך, את יחידך, ועלהו לעולה. אז הייתה לו שמחה גדולה, עכשיו תקריב את הבן. חזר מהר המוריה לקבור את שרה, וביקש מקום לקבורה, ולא מצא עד שכנעהו ב400 שקל כסף. כלומר, אומר רבנו בחיי, זה גם ניסיון, זה אחד הניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו, שהיה צריך לקבור את שרה במערת המכפלה בכל כך הרבה כסף, זה אחד הניסיונות שלו. יצחק, מה עם יצחק? שמח שמחה גדולה, אמר לו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ניצל מן החרב ומאנשי גרר. מה לבסוף קרה? ותכהן עיניו, ומה יצחק שהוא עולתו של הקדוש ברוך הוא לא ימתין בשמחתו בני אדם על כמה וכמה, אז גם הוא נכנס למשבר. יעקב שמח שמחה גדולה, ראה סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ולבסוף, אז זה שמחה גדולה, זה נבואה, זה מעלה רוחנית עליונה מאוד. מה יראו בסוף? כמה צרות, צרת לבן וצרת עשיו וצרת יוסף וצרת דינה. ומה יעקב הצדיק שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ישראל אשר בך את פאר, לא המתין בשמחתו, לא החזיקה שמחתו הרבה זמן, בני אדם על כמה על אחת וכמה. יהושע שמח שמחה גדולה, הנחיל לישראל את הארץ, הרג 31 מלאכים, ונתנו לו כל ישראל כבוד, ואמרו לו, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר צוותו יומת. ולבסוף מה קרה? לא יזקין, לא מזקן ומת בלא בנים. ומה יהושע שלא זכה להזקין ומת בלא בנים הצדיקים, ככה רשעים על אחת כמה וכמה. אלי הכהן שמח שמחה גדולה שהיה לו מלך וכהן ואב בית דין, שנאמר ואלי הכהן יושב על כיתה על מזבת היכל השם וראה וכו'. ומה קרה? מה כתיב? והיא כהזכירו את ארון האלוקים, איך הוא מת? ויפול מעל הכיסא אחורנית ותישבר מפרקתו וימות. ככה מת אלי. וגם כתוב, ואני שמע על זה, שבני אלי מתו, חופני ופנחס, הוא שמע על זה. הכתוב אומר שם בספר שמואל א', הוא שמע שנשדד, הרי הפלישתים לקחו את ארון האלוקים. סליחה. הוא שמע על זה שהבנים שלו מתו בקרב, הוא לא התעלף. כן? הוא לא התעלף. אמרו לו, בניך מתו בקרב ונלקח ארון האלוקים. כשהוא שמע שבניו מתו, הוא לא התפעל מזה. כי זה עניין כללי. אבל כאשר הוא שמע שארון האלוקים נפל ביד הפלישתים, אז הוא התעלב ונפל אחורנית וקיבל מכה למפרקת ומת. רק שנייה נגמור, זהו, גמרנו את כל הרשימה. אלישע בת עמינדב, אין לך איש ואישה בעולם שראתה שמחות גדולות כמותה. היא אשתו של אהרון, שראתה בעלה כהן גדול, ומשה אחי בעלה מלך ונביא, שני בניה סגני הכהונה. אחיה, מי זה? נחשון בן עמינדב, שהיה נשיא הראשון שהקריב את הקורבן הראשון של הנשיאים. ולא המתינה בשמחתה, אלא נכנסו שני בניה להקריב קורבן ויצאו שרופים, זה נדב ואביהו. אז אתם רואים שרבנו בחיי מכניס אותנו מתחילת הפרשה. לפני שהוא מתחיל לקרוא את הפרשה, מה הוא עושה לנו? הוא מסביר לנו על המשבריות. אומר החיים, זה לא תמיד שמח.
אז הוא אומר, ממש, אם זה שמח,
לא, הוא אומר, יש שמחה ועל יד. מישהו ממה? זה גם המהלך של הרב יהודה.
שמחה, ואחר כך,
כן, עצב, עצב, אסון, דבר
ש... רבות ביחד.
כן, כן. ולכן אנחנו בשמחות גדולות, כמו לחתונה, אנחנו שוברים כוס. זה שלא תהיה, וגם הגמרא אומרת במסכת ברכות, כן, שאין לנו לשמוח יותר מדי, כי אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה זה אז? אז זה כאשר יבוא העתיד של השלמות, אז תוכל לצחוק, אבל כל בינתיים אל תמלא צחוק, אל תמלא פיחה בצחוק, בשמחה. לא צריך גם לומר לאדם, איזה שמחה הייתה לך, מושלמת, לא ראינו מעולם שמחה כזאת. השם ישמור.
זה נגד עינר.
אבל זה לא רק, יש דבר כזה, אבל יש משבריות. הרב ציודה מדבר על זה, הוא לא מצטט את הרבנו בחיי, אבל אני חושב שבוודאי שהרב ציודה ידע את כל התורה לפניו, פרוסה לפניו, ורבנו בחיי בוודאי. אבל ככה צריך, אני רוצה להסביר כך, כי אני לא מבין מה מצא לנכון רבנו בחיי להתחיל את פרשת שמיני בכל הרשימה הזאת, ורק אחר כך הוא מתחיל, כן? רק אחר כך הוא מתחיל לבאר בפסוק ת', בפרק ת', ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. אחרי שהוא אמר את כל הרשימה הזאת, אומר לך, קרא משה לארון ולבניו, דרשו רבותינו זיכרונם לברכה קריאה זו לגדולה, שכך אמר לו משה לארון. אז הוא מתחיל לפרש את הפרשה. מה זה הקדמה הזאת? שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, מה רבנו בחיי רוצה לומר לנו בזה? פתאום פותחים את הרב יהודה משברים, אומר לנו,
לא מתחיל בזה, זה הרב אבינר.
כן, זה לא הרב אבינר, הרב ציודה שמתחיל את הסדרה שלו. זה לא שהרב אבינר סידר את הפרשה בדיבור של הרב ציודה, לא, הרב ציודה ככה פירש את הפרשה. הוא ישב מול התלמידים והוא הסביר קודם כל על המשברים, והוא עושה סקירה. אנחנו בסדר? לא נעשה את הכל, אבל רק להבין את הרוח של הדברים. אומר לנו הרב, במהלך, הרב הוא היה כהן גדול, הרב יהודה היה כהן, היה תלמיד חכם עצום, והוא היה כללי, והוא היה איש שכל ישראל היה בקרבו, מתוך אהבה, מתוך קשר, מתוך דאגה, ומתוך גם אחריות לאומית. הרב יהודה היה מיוחד במינו בדבר הזה, לכן ראויים הדברים. במהלך הפרשה של היום נפגשים בעניין מיוחד, עצום ונורא. תראו איזה ביטויים, מיוחד, עצום ונורא. במציאות יש משברים, אתם רואים, זה המצב העצום, כן, במציאות, במציאות של היום יום, החיים הרגילים, בשגרה, במציאות, כן, במציאות יש משברים. בספר שמות פרשת כתיסה היא מחוץ לחשבון ומחוץ לסדר הזוגי של יצירת העם, זו יצרתי לי. כן, הרב ציודה כל הזמן דיבר על הזוגיות של הפרשיות, כן, כפי שלמדנו פרשת למשל ויקל פקודה, זה זוג האחרון של ספר שמות, כן, או פרשת תרומת תצווה וכו' וכו'. ויש פרשת כתיסה שיוצאת מן הסדר בספר שמות, אבל גם בספר ויקרא אומר לנו ככה, במהלך הפרשה שהיום נפגשים בעניין מיוחד עצום ונורא במציאות יש משברים. בספר שמות פרשת כתיסה היא מחוץ לחשבון ומחוץ לסדר הזוגי של יצירת עם זו יצרתי לי. המשברים שייכים לסדר ההנהגה האלוקית. עצם דבר, הדבר שיש משברים אין הדבר נורא כל כך. בזה שיש לך משברים בחיים זה לא נורא כל כך. אשרי אדם שמצליח בעצמו או בסיוע של אחרים להיות שייך יותר ויותר לעניינים הרוחניים והאציליים. אבל גם אצלו יש מציאות של משברים. יש אנשים גדולים מאוד שחיים את חייהם מעין עולם הבא, אבל גם הם נתונים לפעמים במשבר, ודווקא בגלל גדולתם הם רגישים למשברים לפעמים. ועל מנת כן, אומר לנו אב, המשברים שייכים למציאות האדם, זה שייכות למציאות. המזוי יצרתי לי הוא חלק של האנושיות. המציאות מתנהלת בעליות ומשברים, עליות ומשברים, והוא דוגמה לאדם בכלל. אומר לנו, המזוי יצרתי לי הוא חלק של האנושיות, הוא דוגמה לאדם בכלל. אתם קרויים אדם, אדם זה ישראל, כן? אתם קרויים אדם ולא הגויים נקראים אדם. אין להתחמק מן העובדה הזאת של משברים. אתה בן אדם, אתה אנושי, אז אתה תדע לך שאתה נתון למשבריות. יש מצבים לפעמים מסובכים. ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמה האלוקית העליונה נמצאת במציאות חיים אחרת. יש להכיר זאת, ומתוך כך להבין שמשבר אינו חורבן. זה העיקר. אדם לפעמים הוא בשיא המדרגה, פרח, הוא נופל, הוא צריך לדעת שהמשבר הוא לא חורבן. הוא צריך לקום מן המשבר ולעמוד ולבנות מתוך המשבר.
זה
חלק מהאמונה ש שיש לך בשם, כי אתה יש לך אלוקים, והאלוקים החליט כך, ואתה מקבל את זה, והוא מעמיד אותך בפני החובה להמשיך ולהתקיים ולהוסיף ולהתמודד ולפרוח ולבנות מחדש. לכן זה לא חורבן. אם אתה אדם המאמין, אתה תמצא את הכוחות ואת התעצומות באמונה שלך שאתה צריך להמשיך מתוך המשבריות הזאת. זה ציווי, זה עניין של אתה מאמין, אתה יהודי, אתה ככה עושה. יש כן, לזקק ולצרף. לזקק זה הכוונה, כמו שאתה לוקח את הזהב שהוא בתוך האדמה ואתה עושה אותו זקוק, כלומר שהוא כולו טהור, אין ערבוביה של אדמה ושל ברזלים ושל מתכות אחרות בו, אלא יש בו רק זהב צרוף. יש לזקק, לצרף, לבחון ולעבור דרך המשברים. אז אם כן, המשברים זה שכלול, משכללים את צורתו הרוחנית האנושית של האדם. אך אומר לנו הרב, איך עוברים את המשברים? לאור השם המאיר לנו. אנחנו מתאמצים ומצליחים בעזרת השם לעבור את המשברים של חיי האדם. כמו כן, יש משברים בסדר ההיסטוריה של עם, אבל כשמתבוננים בשנות דור ודור, מגיעים לגילויי הפלא של נצח ישראל. רואים מתוך כל המשברים, כל הצרות, כל השואות, כל הפוגרומים, נצח ישראל. אם כן, באופן בולט מאוד נפגשים במשבר הראשון מתחילת דור המדבר, שהוא דור היצירה שלנו ודור ההתגבשות היסודית של עם ישראל. במעשה העגל, זה המשבר הראשון. ובגלל שהוא ראשון, הוא כל כך כואב וכל כך יש לו עריכות בתשלומים למשבר הזה, לראשיתיות הזאת של המשבר. אז רק נזכור, יש להכיר זאת, שמתוך כך להבין שמשבר אינו חורבן. אנחנו חייבים לקום, זה הנקודה העיקרית. עכשיו אומר הרב, קיימים מספר סגנונות ובירורי דברים לגבי המשבר הראשון של מעשה היגל. בדברי קודש של ספר הכוזרי יש חשבון שלא כל העם, לא כל העם חטא, אלא חלק ממנו, רק 3,000 איש סך הכל, אבל הוא חטא, חטא גדולה. העם הזה חטא, חטאה גדולה לפי הגדרת התורה עצמה, לפי ערך גדלות עם ישראל. רמטכ"ל שעושה טעות קטנה זה טעות גדולה מאוד, כי הוא אדם שיש לו אחריות עצומה. עם ישראל, הוא יש לו אחריות על העולם כולו, הוא עם גדול, עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, אומר הפסוק. אז בזה שהוא עושה חטא, אפילו שהוא קטן, אם זה היה עם אחר, מה זה 3,000 אנשים שעשו את העגל? זה כלום. הרי מיליוני עבודה, מיליוני גויים עושים עבודה זרה, וזה לא מזיז מכיוון זה לעולם. אבל עם ישראל, 3,000 איש שעשו חטא העגל, שזה לא עבודה זרה ממש, זה רק משהו אבק של עבודה זרה, וכל העולם כולו מזדעזע, ועם ישראל כולו למשך דורות הוא ישלם על הדבר הזה כדי לחפר וכדי לתקן את החטא, עד כדי כך. אז זה מראה על גדולתו ואחריותו העצומה של עם ישראל. על העם הזה יש הבטחה אלוקית לאברהם אבינו, והפכה לכוי גדול, והגוי הגדול הזה צריך להתפתח ולהשתכלל ביצירתו דרך יציאת מצרים, מעמד הר סיני, מתן תורה. לכן אפשר להבין כמה נורא והיום הזעזוע של מעשה העגל לפי ערך הגדלות היסודית של העם הזה, כדברי הכוזרי, עד כדי חרון אף של הניחה לי ואיחר אפי בהם ואחלם. הקדוש ברוך הוא היית לו ואמינה לכלות את בני ישראל, למחוק אותם מן המפה, עד כדי כך, עד כדי כך, בשביל 3,000 איש שעשו, כן, עד כדי כך. כי האחריות שלכם היא כל כך גדולה שאתם לא יכולים לאפשר לעצמכם. אתה לא יכול, אדם שנמצא בבקרה של הכור אטומי, אתה לא יכול לקבל שהוא ישתה כוסית.
קושי, זה קושי. אבל אדוני, אתה יודע מה יכול לקרות אם אתה משתבש בדעתך ואתה לא מספיק ער למה שיכול לקרות? אז אתה תעיף אותו מזה, נכון? עם ישראל הוא בקור האטומי של העולם. וגם אם הוא שותה כוסית על ידי 3,000 איש שעושים שטות, אז זה נורא והיום. יש זעזוע גדול מאוד. והצחה לגוי גדול תתקיים אצל נכתו של אברהם אבינו, משה רבנו, זה הייתה ואמינה, שהקדוש ברוך הוא יחריט את כל העם כולו, יגמור עם כל העם חס ושלום, ויגיד למשה, אתה משה ממך יצא עם ישראל. ואז כדי להתגבר על המשבר מופיעה מסירות הנפש ואהבתו של משה רבנו לכל ישראל. ומה יוצא מכל זה? אנחנו נהיינו, כן, אני ועמך נפלינו, נכון? משה רבנו ביקש שאנחנו נהיה עם מיוחד, שאנחנו נהיה מובדלים מן הגויים, נכון? ושהתורה תופיע רק בישראל והנבואה תופיע רק בישראל ולא בגויים. אז מתוך המשבר הזה יצאנו בגדול. עוד דבר, יש עוד משבר, משבר בני אהרון בסעיף 4. בעוד שהמשבר הראשון היה כללי ועירה בתחום העם, המשבר השני הוא בתוככי המקדש וקודשיו, בתוך עובדי עבודת הקודש, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אז אומר הרב, יש קודם כל אש מן השמיים ואש מן האדיות. מה הם עשו הם? היו צריכים להמתין שהאש תצא, תרד מן השמיים. והם הדליקו אש משלהם. אז אומר, כן.
אבל יש לי מה שראינו, קודם כל, בתצא אש מפני השם, ואתה יכולה לנצח את העולה,
כן.
ואת החלבים. ואחר כך פה, נדב ואביו, הם ויקחו בני אהרון נדב ואביו, אש מתחתו ויתנו בהן אש וישו ויתנו. אוקיי. אז כנראה, האש הראשון זה האש על המזבח החושת, ואין אש על המזבח הזהב, כתורת. והם רצו לשים את האש.
כן.
אני לא מבין למה, מההתחלה, למה האש מן השמיים לא הלך גם על המזבח הכתורת.
יש סדר לקורבנות. הם לקחו את המחתות שלהם כדי להקטיר את הכתורת. הם לא היו צריכים לעשות את הדלקת האש הזאת. היה צריך שביום הזה ימתינו להופעת השכינה באופן הזה שירד אש מן השמיים.
כן, כן, כי בהתחלה אהרון רק הוא טיפל בקרבנות של הבמה של החיות. לא קשורת.
אז אני רוצה, אנחנו לא יכולים לקרוא את הכל, אבל אנחנו נקרא את הפסקה 6 להבין את המשבר פה. מכאן ההבחנה בין אש שמקורה ויסודה הוא פנימי וקדוש ובין אש זרה. ישנה הבחנה דקה מן הדקה בין אש זרה אשר השם לא ציווה. אתה מדליק, השם ציווה? לא. אותה הקריבו אנשים אלה שהיו גדולים שבגדולים. הרם, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, בקרוביי אקדש. הם הקרובים לי, ויש אומרים, רש"י אומר במקום, שהם היו קרובים יותר מאהרון ומשה. היו צריכים שיהיו שניים מן הגדולים שבאומה שימותו. ומי הם? זה נדב ואביהו, לא משה ואהרון. לבין אש פנימית, אז יש הבדל בין אש שהיא שייכת לציווי השם, לבין אש פנימית, כן? שהיא ואש זרה שהם הקריבו, אותה הקריבו האנשים אלה גם שהם גדולים שבגדולים, לבין אש פנימית קדושה המקושרת ומחוברת לאש עליונה השמימית הבאה מן השמיים, מתוך כך ותצא אש מלפני השם, האש השמימית האמיתית. אחרי המשבר הראשון שהיה כללי בעם אשר במחנה, בעם אשר במחנה, מעין ועזוע חברתי, הרי המשבר השני של היום הוא פנים פנימי בקודש הקודשים, בסדר דקות התחומים הדק היטב, בין מה שציווה לבין מה שלא ציווה. דקות היחסים בין אש פנימית שמימית ובין אש זרה אשר לא ציווה אותם, ביחס בין הפנים והזר. יש להבין מה עניינו של המשבר הזה לגבי עם ישראל. העניין הזה הוא גם את העניין של רצון השם. כשאנחנו עושים מצווה, למה עלינו לדקדק מאוד במצווה ולא לעשות אותה בערך? כי ציווי השם הוא מדויק מאוד, ופה הכל נקבע. אם אתה מזלזל במצווה, חס ושלום, או אתה רוצה לעשות את המצווה בדקדקנות, הכוונה אתה רוצה שהשם שציווה יופיע, יהיה גילוי של רצונו דרך המעשה, כי המעשה זה בדיוק לפי רצונו. אז אם אתה עושה את הרצון של השם בדיוק, אז מופיע רצון השם, אז זה מעשה קדוש, זה מעשה שהוא נותן קדושה וחיות וברכה. אבל במידה ולא, אתה עושה מעשה דפוק כרטיס, אתה לא עושה לפי הכוונה ולפי הרצון של השם כפי שהיה צריך המעשה שיעשה, אז זה לא כלום. ולפעמים זה גם יותר גרוע מלא כלום. למשל התפילין, אם אתה לא שם אותם בדיוק 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 באופן שהשם רוצה שתשים אותם, אז אתה נהיה המשנה ברורה כותב שאתה עושה מעשה קראים, אתה גם מברך ברכה לבטלה, כל מיני דברים נחמדים כאלה. נו, כי לא קיימת את דבר השם. אז פה זה מלמד אותנו היחס אל ההלכה, היחס אל המעשה. לכן העולם ההלכה זה עולם רציני שצריך לעמול בו הרבה, אבל יחד עם זה יש הופעת השם בו. יש הופעת השם, שווה לנו להשקיע כל כך הרבה במעשה הזה בשביל שיופיע דבר השם בו. אז תסתכלו פה, אומר הרב, דרך כל הצרות נבננו ונשתכללנו, נתרפנו ונתכוננו. יציאת מצרים, מתן תורה ושכנתי בתוכם, הכל מכונה אלוקית אחת וכונניות אלוקית אחת לשכלל אותנו, הכוללת ומקפת את כל ההיסטוריה כולה ואת כל הדורות כולם, כימי השמיים על הארץ. עד עכשיו נמשכו כל הטיפולים, גם דרך המשברים הנוראים הלך ונבנה עם ישראל, נבנה כלל ישראל ונתגלתה נשמת ישראל בעובדת מציאותו הממשית. השכנתי בתוכם נקבע, כן, בקדושת כלל ישראל, ונקבע הגניוס הלאומי האלוקי של עם ישראל. זה הדבר המיוחד שבעם ישראל. דרך המשברים האלה אתה רואה את ושכנתי בתוכם, אתה רואה את האחריות הגדולה של עם ישראל. אז מתוך כך אנחנו מגיעים להורות את בני ישראל. זה מה שאמרתי בעניין של המצווה, הדקדוק של הלהורות. כן, התורה זה מלשון הוראה, ופה אנחנו צריכים להתייחס אל התורה בצורה מאוד 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 רצינית. זה לא משהו בערך. לכן כל כך התורה חוזרת ואומרת, והגית בו יומם ולילה, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך, בביתך, ובלכתך בדרך. זה דורש עמל גדול, זה דורש התרגלות, הרגל גדול, צריך גישה, צריך גישה בעיקר. טוב, עד כאן להיום. זה מה שיש פה, ודאי שיש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל אני חושב שפה הרב נתן לנו את התמצית של כוונתו של רבנו בחיי. בהקדמה של רבנו בחיי הוא אחד מגדולי הראשונים, אף על פי שהוא לא בא להסביר אותו ממש, הוא לא ציטט אותו, אבל ודאי שזה מהלך אחד. רבנו בחיי הוא אחד מגדולי הרבנים הספרדים, הוא אחד מתלמידי